נותן את מאה עיר, תני רבי שמעון בן יוחאי אומרים, בואו ראה כמה חביבי הוא ישראל. כל מקום שגלו, שכינה עמהם. גלו במצרים, שכינה עמהם, שנאמר, אני לא נגלתי לבית אביך, ביותם במצרים. גלו לעילם, שכינה עמהם, שנאמר, ושמתי כיסאי בעילם. גלו לבבל, שכינה עמהם, שנאמר, למענכם שולחתי בבל. כל הפסוקים האלה, הדגש הוא שהקדוש ברוך הוא נמצא את הסנטי כיסאי בעילם, למענכם שולחתי בבל, אפילו הקדוש ברוך הוא בעצמו שולח, את השכינה יורדת איתם, יורדת איתם למצרים, לעילם, לבבל. גלו לאדום, שכינה עמהם, שנאמר, מזה בא מאדום, עמוס גדים מפוסק. כשהמשיח מגיע, אז הוא מגיע מאדום, סימן שהשכינה הייתה איתנו בגלות, הייתה איתנו בכל הגלות. ואז כשהם עקומים להיגאל, שכינה עמהם, שנאמר, ושב, השם אלוקיך, אשמותך. והשיב לא נאמר, אלא ושב. באמת שהשכינה שב עמהם בגלל הגלות. עד כאן. אוקיי, אז זה המדרש, רבי שמעון בר יוחאי. מה הוא אומר לנו במדרש? קודם כל, כל מקום שגלו עם ישראל, אז השכינה גלתה עמהם, גלתה למצרים, לעילם, שזה אשור, לבבל, לאדום, כל מקום שהם גלו, השכינה ירדה איתם לגלימה. כשגם כשנגלים, אף לעתיד לבוא, כשהם נגלים, סליחה, אף כשהם נגלים, עתידים בגלל השכינה עמהם, השכינה חוזרת איתם. כמו שכתוב, ושב השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא בעצמו שב איתנו מהגלות לארץ ישראל. השכינה. זה המדרש. והרשב"א, ז"ל, בפירוש האגדות שלו, הוגשה לו, מה שאמר, ואף שהם עתידים להיגאל. פשיטא. אם הוא בגלות עמהם, וכל שכן שהוא בא עמהם, כשנגלו, ולכך הוא צריך לפרש. כי מה שאמר, וכשנגלו שב עמהם, מן הגלות, אין שבא לומר, כשנגלו עמהם בגלותינו, זה שהם נחוצים בכל גצלי הארץ. ככה הם דברי הרשב"א. זאת אומרת, בואו נראה מה השאלה. השאלה היא על הסוף של המדרש. המדרש אומר, גלו למצרים, שכינה עמהם. גלו לעילם, גלו לבבל, השכינה עמהם. ואז בסוף יש איזה כאילו חידוש כזה, אוסף, ואפילו, נכון, אף, שהם מתגלים, שכינה עמהם. לכאורה, איפה זה שיותר גדול? החידוש שיותר גדול שהשכינה איתנו בגלות. אפילו נמצאים בירידה של הגלות, השכינה איתנו. אבל כאילו במדרש זה נשמע שהחידוש היותר גדול זה שהשכינה בגאולה. אפילו שנגלים שכינה עמהם, מה זה אפילו? הפוך. הייתי אומר, בגאולה השכינה איתנו, ואפילו בגלות השכינה איתנו. אבל כאן, כאילו, כשהרשב"א פה קצת בלשון של המדרש. אנחנו, השכינה איתנו בגלות. ואף שנגלים השכינה איתנו, זה פשיטה כאילו, זה לא אפילו, לכאורה, ככה רק שהרשב"א פה. מה הוא מתרץ? אז הוא אומר, כי מה שאמרנו נגלים, היינו שבא לומר שנברך בגלותנו, זה שהם נחוצים בכל כסדי הארץ. זאת אומרת, אף שנגלים, הכוונה, אף שנגלים מריבוי של מקומות, זאת אומרת, זה חלק, כביכול עדיין חלק מהחידוש של השכינה איתנו בגלות. השכינה הייתה איתה בגלות במצרים, באדום, בבבל, וגם אחר כך שהשכינה התפזרה להמון המון המון חלקים, וצריך לגאול אותם לא רק ממקום אחד, שזה כביכול יותר פשוט, שעם ישראל מקובץ במקום אחד וחוזר לארצו, אלא אף שמגלים מהמון המון מקומות, וצריך לגאול אותם מריבוי של מקומות, סליחה, אז גם אז, שכינה עמהם. זאת אומרת, בעצם החידוש ממשיך את החידוש של הגלות. לא רק שבגלות, בגלויות, שם ישראל ביחד, שכינה עמהם, אלא אפילו שצריך לגאול אותם מגלויות, שם ישראל מפורד בין כל העמים, גם אז שכינה הייתה עמהם בעצם, לא, צריך לרש לו קצת נסב את זה, לא בגלות, לא בגאולה, אלא בגאולה מהגלות הזאת, שהגלות הזאת הייתה כל כך מפורדת להמון מקומות, גם אז שם במקומות הרבים הייתה שכינה עמהם. החידוש הוא באמת לאור כל המדרש, לפי זה, שהשכינה הייתה לנו בגלות. גם בגלות שאנחנו במקום אחד, כמו במצרים, אדום ובבל, ואפילו בגלות שאנחנו מפוזרים למקומות רבים, חלקי חלקים, גם אז השכינה הייתה עמנו. ככה על פי הרש"י. אבל זה קצת לא פשט המדרש, זה לא שם הרב כאילו מעיר פה, שזה הרשב"א, אף שהם מגלים, לכאורה הפשט הוא אפילו בגאולה השכינה עמנו. אלא מה, שזה לא כל כך הגיוני, אין בזה חידוש כל כך. לכן אני הרשב"א מחדש, אפילו בגאולה מהמקורות הרבים, שזה עוד יותר חידוש, גם שם הקדוש ברוך הוא היה איתם. איפה? במקורות הרבים האלה, כן? בגלות המפוזרת. אז המהר"ל ירצה להסביר את זה אחרת. בסדר כאן? ואני אומר שהדברים הם כמשמעם. שיותר יש טעם להיות עם ישראל בגלות ממה שיהיה עמהם כאשר יצאו מהגלות. שכן אמור רבותינו ז"ל לעניין החולה בפרק יציאות השבת. הנכנס לבקר את החולה לא יושב על גבי מיטה ולא על גבי כיסא, אלא מתעטף ויושב לפנינו. שנאמר, השם יסעדנו על ארץ דברי. מה אנחנו רואים כאן? שיש דבר כזה שנקרא שכינה מרחשותיו של חולה. כן? אדם שחולה, חולי משמעותי, כן? שופר לו מיטה וחולה חולי קשה. וכבר עכשיו מי שנכנס לבקר אותו, כתוב לו משהו צריך להיות איזשהו במשהו ככה כדי מבטא כבוד ויראה, כן, והוא יודע שהחולה הזה עכשיו שכינה מרחשותיו. זה מעמד כזה עם הוד כזה, כן? כתוב, השם יסעדנו על ארץ דווי, כן, ארץ דווי זה דובר על החולה ממש קשה, כן, אז שכינה מרשותיו. אני נכנס לכאן לבקר אותו, לא יושב ככה, יושב איתו על המיטה ככה, אלא מתעטף וישב לפניו, כזה, הרגשה שיש פה נוכחות של שכינה. אז בוא נלך, איך זה קשור לעניין שלנו, אבל בוא נתחיל מזה, למה יש שכינה, מה הנקודה פה כששכינה מרשותיו של חולה? אז הוא אומר ככה, בחיבור גור הרגיל, פרשת ויחד, דרשנו שני טעמים. שני טעמים למה שכינה ורשותיו של חולה. האחד, שכל דבר שצריך שמירה, השגחתו עליו יותר. והחולה שיצא מטבעו, אשר נתן השם יתברך הטבע אל האדם, להעמיד את האדם, ואתה נשתנה טבעו, צריך הוא אל השמירה שלא יהיה נפסד, והשמירה נשתה לברך. זאת אומרת, סיבה אחת, זה שיש פה עכשיו ירידה בשמירה של הטבע, כי האדם הזה עכשיו נמצא בסכנה, במצב שבו הטבע שפחות פועל, כן, הטבע פחות מתפקד. מה ישמור עליו עכשיו, מה יחזיק אותו עכשיו? יש פה איזה תוספת שמירה מהשם יתברך, כאילו שזה בשמירה שהיא לא על פי הטבע. אז זה משהו בשמירה הטבעית יורד, אז זה כבר מוסיף שמירה מלמעלה, אין סיבה אחת. הטעם השני הוא שהכתוב אומר, את דקה ושפל רוח אשכון. את דקה ושפל רוח זה אדם שיש בו שפלות וענווה, יש בו יותר השראה שכינה. את דקה ושפל רוח אשכון. שזהו ממידת השם יתברך, ששכינתו עם אשר הוא דקה. הוא כבר מתבאר למעלה עניין זה באריכות. ולכך החולה שהוא דקה, השם יתברך עמו או בפרט. הסיבה השנייה שהשכינה היא ברשותיו של חולה היא, זאת אומרת, הסיבה פסיכולוגית. הסיבה הראשונה הייתה יותר מצד סדרי ההשגחה נקרא. מקום שיש יותר בעיות, יותר מורכבות, אז ההשגחה צריכה להשגיח יותר. פה השמירה שלה, של הטבע פחות קיימת, אז צריך פיצוי של שמירה מלמעלה. הסיבה השנייה יותר סיבה נפשית, רוחנית, שבמקום שיש חולה, אז החולה הוא יותר בשפלות, הוא יותר בענווה, הוא יותר בהרכנת ראש כלפי שמעיה. ממילא יש יותר שכינה בתוכו, הוא פינה מקום בנפש, כמו שהאדמו"ר מקוצקי היה אומר, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, איפה שנתנו לו להתעלם. כן? אז החולה נותן. יש פה איזה ענווה כזו, איזו הבנה שאנחנו לא אדונים לעצמנו, והקדוש ברוך הוא שולט על כל חיינו, ופתאום כמה אנחנו תלויים בו וצריכים אותו, וזה משנה. יוצר איזו שפלות פנימית כזאת, שהיא מפנה הרבה הרבה מקום לנוכחות של שכינה. אבל יש שתי סיבות. אחד מצד סדרה השלכה. השנייה מצד עמדה נפשית של דיכות ושפלות רוח. עכשיו בוא נראה איך זה עכשיו יעזור למהר"ל להסביר את הנדרה שלנו. למה יש יותר חידוש בכך שהשכינה נמצאת עם ישראל בגאולה? ולשני הטעמים ראו שיש שכינה עם ישראל יותר כאשר הם בגלות. אבל כמו שיש יותר שכינה כשאדם הוא חולה מאשר אצל אדם בריא, כך לכאורה יש גם מקום לומר שיש יותר שכינה עם ישראל בגלות מאשר בגאולה. גם בגלות עם ישראל הוא סוג של חולה. כן? סוג של חולה. ולכן מה? בואו נראה איך זה שייך לאותם שני טעמים. שכאשר הם בגלות, אז הם כמו חולה שיצא מטבעו. כי אין הטבע ומנהגו של עולם שתהיה אומה תחת אומה אחרת, כמו שבאר למעלה. גלות זה מצב חולי של אומה. אומה לא, זה לא הנורמליות שלה להיות לא בארצה, לא בקיבוצה, לא בעצמאות המצב מאוד מאוד חולה של האומה. וככה, כשאני ברח איתם, בגלות. אם לא כן, איך היא העמידה לקיום מהם במלכות רביעית, זו המלכות הכי קשה, היא לא כי יד השם עשתה זאת. וכן לטעם השני אשר אמר, כי עיקר שכינתו בתחתונים, גם מידתו של השם יתברך, להיות שכינתו לדקה, ישראל בגלות מדוכאים, ראויים שיש שכינה עם מים, שכינתו עם מים. אבל כאשר יצאו מן הגלות, אז יעלה על הדעת שאין השם יתברך איתם. אז בשני הטעמים שדיברנו על החולה, לכאורה, עוד אמרה להסביר למה זה לא ככה. וזה החידוש של רבי שמעון בר יוחאי. אף בגלות שכינה עם מים זה חידוש. שיש נוכחות של שכינה מוגברת לא רק בגלות, אלא גם בגאולה. אף שהם נגלים שכינה עם מים. אבל למה היו מצפים שדווקא יהיה יותר שכינה, הופעת שכינה בגלות מאשר בגאולה? כי מותר סיבות עם החולה. א', המציאות שלנו יכולה ולכן צריך יותר נוכחות האלוקית של שכינה. כן, כי זה באמת מצב אבסורדי, לא נורמלי, שעם ישראל ישרוד גלות כל כך קשה, בטח גלות אדום, שהיא הכי קשה גם מבחינת הזמן שלה, וגם מבחינת הנוראות שלה, והאיסורים שלה, וגם הפיזור בהרבה מקומות, כמו שאמר הרשב"א, בגלות הזאת יש הרבה ממדים שלא היה באף גלות קודמת. ודאי שצריך פה סייעתא דשמיא גדולה מאוד. אז זו סיבה אחת, כן, שיהיה יותר שכינה, כי יש פה צורך אדיר בשמירה. הסיבה השנייה היא, כמו שאמרנו, הסיבה הנפשית יותר, שאיפה יש יותר שכינה, במקום שיש יותר ענווה ושפלות רוח, בוודאי שבגלות עם ישראל נמצא ביותר ענווה ושפלות רוח. בגאולה הוא כבר נמצא אני יודע, אני יכול, אני מצליח, אני מתקדם, בגלות זה, כן, חונן מה שם חונן. כירה וסבן עבוד. אז לכאורה, באותם שתי סיבות שאמרנו בחולה, שיש יותר מבחות של שכינה מאשר אדם בריא, כך לכאורה גם יש סברה שתהיה יותר מבחות של שכינה בגלות. מצד סדרה השליחה. ומצד השפלות של עם ישראל. הרבי שמעון בר יוחאי לומר במדרש, אבל זה לא ככה. יש שכינה מיוחדת של גלות, ויש שכינה מיוחדת של גלות. יש שכינה מיוחדת של גלות, שכינה מיוחדת של גלות. שואלת אנחנו חולה. זה לחולה באמת, תהיה יותר שכינה אצל החולה מאשר אצל הבריא. אבל בעם ישראל זה נכון שיש בגלות תוספת שכינה כדי לשמור עלינו שלא נתפרק לגמרי, אבל יש שכינה מיוחדת של גלות. רבו אלה, מה הסבר הזה? ולפיכך אמר, אף כאשר ישובו מן הגלות הוא נמצא איתם. וכאן, מה שהשם יתברך עם ישראל בגלות, הוא טעם אחר, כמו שאמרנו למעלה. כי אין ישראל נפרדים מן השכינה, מאחר שהוא יתברך שמו שיתף, שמו ושמם. ולכך בכל גלות וגלות ובשובם הוא איתם. כי לדבקות הזה אין פירוד. ולכך כאמר, שאף כאשר הם עולים מן הגלות, שאז אין לומר שהוא איתם בשביל שצריך שיהיה לו השגחה עליהם, רק בשביל שלא, כי לא הוסר הדיבוק ההוא. כי אין הסרה לו, כמו שהתבהר עוד. זאת אומרת, אנחנו למדנו במשל עם המפתח, נכון? שהקדוש ברוך הוא שיתף את שמו בשמם. לקח את השם בשם שמו הגדול, והכניס אותו לתוך עם ישראל. זה הזכיר לנו המהר"ל שזה לא רק שיתוף של השם החיצוני ישראל, כן, אז הוא הכניס את שמו, את השם אל בתוך ישראל, אז טוב, זה משהו ככה חיצוני כזה, להכיר לנו, לא, זה משהו חיצוני. שם זה מהות. אם המהות שלנו, שמוטבעת בשם שלנו, זה שרי אל, זה אומר שהאלוקות נמצאת וחיה בתוכנו. זה נקרא שיתף שמו בשמו. זאת אומרת ששם השם חי בתוכנו, שם השם פועל, הוא המציאות הפנימית בתוך המשרד. קשה להבין דבר כזה. באמת קשה להבין דבר כזה. בלי, אני זה לא להגשים, זה כל כך, זה מפחיד, כי המציאות האלוקית נוכחת בתוך כלל ישראל. כיוון שזה הנקודה לעם ישראל, שזה לא רק עם שהקדוש ברוך הוא נותן לו תפקיד, או תורה, או סייעתא דשמיא אפילו. לא. סייעתא דשמיא זה עדיין משהו חיצוני, שהקדוש ברוך הוא עוזר. אם עם ישראל והקדוש ברוך הוא זה הקשר של סייעתא דשמיא, כן? דהיינו שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו לקיים את שליחותנו ולעמוד בתפקיד שהוא נתן לנו, סייעתא דשמיא והשגחה, אז היינו מצפים שיהיה יותר השגחה ויותר סייעתא דשמיא דווקא בגלות, כי אנחנו נצרכים יותר בארץ ישראל, פחות צריכים. אבל זה לא אופי הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, זה לא סייעתא דשמיא חיצוני. אלא אופי הקשר הוא שהחיות הפנימית בעם ישראל היא נוכחת באלוקות. נוכחת באלוקות. שם השם משותף בתוך עם ישראל. ולכן, כשעם ישראל חי, חי בתוכו שם השם. ולכן יש שכינה בגאולה לא פחות בגלות, זה יכול להיות מה זה. כי כשעם ישראל, ככל שעם ישראל יותר חי, כך חי בו שם השם יותר. כן? גם אם נראה חיצונית, שאולי אנחנו עכשיו יותר מבחינת כוחי ועוצם ידי, ואנחנו יותר מתגברים, יותר עורכים בכוחות עצמנו, ומקימים מדינה, וצבא, ופוליטיקה, והנה אנחנו יכולה שוכחים את השם השם בצד החיצוני אולי. אבל מתעורר בנו כוח החיים הפנימי. וכוח החיים הפנימי שלנו הוא עצמו שם השם. צריך מאוד להיזהר להגיד את זה, אבל אני צריך להיזהר לא להגיד את זה. ששם השם נמצא ממש בתוך החיות האלוקית הכללית של עם ישראל. ולכן כעם ישראל קם למדרגת חיים יותר גדולה, שם השם קם לחיים יותר גדולה. הנוכחות האלוקית מתגלה בעצמו ברמה יותר איכותית, יותר רגילה. ממילא, זה הכי חשוב שרבישים אומרים. שנכון, יש הופעת שם השם עלינו כשאנחנו בגלות. אבל בגלות עדיין אפשר היה להבין את זה בתור סייעתא דשמיא, בתור עזרה מבחוץ, בתור כן, שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו, כן, עוזר לנו ומשלים, כמו שהוא עם החולה, החולה עכשיו יותר חולה, צריך יותר להשגיח. עם ישראל נמצא במצב מסוכן, צריך יותר להשגיח, כי יש לו משימה, יש לו תפקיד גדול בעולם. הקדוש ברוך הוא מגביר את סייעתא דשמיא ואת ההשגחה. כך אפשר היה להבין. אבל בא רבי שמעון בר יוחאי, לא, אם זה היה הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, השגחה חיצונית כזאת, אז בארץ ישראל לא צריך פחות להשגיח עלינו, אנחנו יותר מסתדרים, יותר פחות צריך את הנוכחות ההשגחתית הצמודה. כמו שחולה, צריך יותר השגחה מאשר בריא. אבל בא רבי שמעון בר יוחאי, לא. אופי הקשר שלנו מול הקדוש ברוך הוא זה לא השגחה חיצונית, אלא זה האחריות הפנימית הכללית הישראלית, היא עצמה שם השם. בא מופיע שם השם. ממילא ככל שאנחנו חיים יותר, שם השם מופיע יותר. אז כשאנחנו מגלים, זו מדרגה חדשה של הופעת שם השם. הקדוש ברוך הוא מופיע יותר בעולם עכשיו, כי עם ישראל מופיע יותר בגדול בעולם, ועם ישראל פנימיותו זה שם השם. אז נכון שיהיה לזה מדרגות, וניקח לשם השם שבתוכנו, זמן להתגלות ולהופיע וזה, כן, הדבר הזה הוא אבל זה בדל עם המדרגה החדשה. כי אם עם ישראל בריא יותר, שם השם הופיע דרכו יותר, אם עם ישראל יותר ישלם בארצו, יותר, וככל שאנחנו יותר בריאים, עם יותר הופעה שלמה, ויותר קיבוץ גלויות, ויותר ארץ ישראל, אז כוחות החיים השלמים שעם ישראל מתגלים, ממילא האלוקות שבו הולכת ומתגלה יותר. אז זה מה שרבי מחדש לנו. ששם השם אצלנו זה עצם החיים הישראלים, הם נושאים בקרבם את שם השם, ממילא מדרגה חדשה של חיים בעם ישראל היא מדרגה חדשה של הופעת שם השם בעולם. בסדר? וזה המערה בעצם חולק על הרשב"א בהסבר של המשפט האחרון במדרש. אף שהם נגלים שיניים מהם, מה הכי דיוק פה? הרשב"א אמר, זה בגלות, אפילו בגלות שאנחנו מאוד מאוד נפרדים, גם עכשיו זה מאיתנו. אומר המהר"ל, לא, יש פה חידוש נוסף. בגאולה של איתנו. בגאולה של איתנו, כי בגאולה עם ישראל מופיע את כוחותיו. אל תחשוב שזה עם ככל העמים, שכשהוא מופיע את כוחותיו זה כוחי ועוצם ידי וזהו, זה מדחיק שם השם. לא, לא, בעומק העם הזה הוא נושא בקרבו השם. וכשהוא מופיע וחי, חי, חי, מאוד חי, שם השם עכשיו הולך ומתחייף, הולך ומופיע יותר מזה. זה חידוש גדול, הבנה חדשה. מה זה גאולה? גאולה זה חיים של עם ישראל שמגלים בתוכם שם השם. בסדר? אוקיי, אז זה הייתה מסכת מגילה. המדרש הזה במגילה. ועכשיו בואו נדרש נוסף. ובפרק כמה דברכות. תניא רבי נתן אומר, מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים, שנאמר, הם אל כביר לא ימאס. הוא כתיב, פדה ושלום נפשי, מקרב לי. אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור, כאילו פודה לי ולבניי מבין האומות. אז אל אל כביר לא ימאס, משמע בכבירות זה מלמד על איזה מדרגה גדולה ציבורית, שקודם הוא לא מואס בתפילת רבים, בתפילת רבים, מה היא עושה? פדה בשלום נפשי. כביכול, מי אומר פדה בשלום נפשי לפי המדרש? בפשט הייתי אומר, דוד המלך אומר פדה בשלום נפשי. אבל בדרש, הקדוש ברוך הוא אומר את זה. פדה בשלום נפשי, דהיינו כל העוסק בתורה ומחסדים ומתפלל עם הציבור, פודה את הקדוש ברוך הוא. מוציא את הקדוש ברוך הוא מבין אומות העולם, מוציא את השכינה מהגלות לגלות. אנחנו רואים כאן שתפילה בציבור, יש בה ערך גדול, שני ערכים שהמדרש פה מדבר, מה תפילה בציבור, כמה היא חשובה. אחד, היא מתקבלת יותר, הקדוש הוא לא מואס בתפילת רבים, כן? זה כוח מאוד מאוד גדול, הדבר הזה, הקדוש הוא לא מואס בתפילת רבים. הדבר השני, תפילה בציבור, היא פודה את הקדוש ברוך הוא מהאומות, היינו, כן? מרוממת אותנו יותר בכיוון של גאולה. בסדר, אז בואו נראה מה נעמיד אותנו פה על מדרש, מערב המדרש. רצו גם בזה, כי השכינה נשרד בגלותם, כמו שאמרנו. ואף הפי שאצלו אין שייך שיעבוד חס ושלום, מאחר שהוא התברך עם ישראל בגלותם. הרי נאמר, העם התברך גלות מצד הזה, כי שכינתו התברך עם ישראל. כמובן, שמה כאן השכינה בגלות? השכינה בגלות זה לא איזשהו דבר ש... משפיע על הקדוש ברוך הוא בעצמותו, אבל זה ירידת השכינה והפגשת השכינה בצערם של ישראל, בצמצום של ישראל. הקדוש ברוך הוא יורד את הגלות, חש איתם את הכאב, ובעצם המציאות האלוקית היא עצמה, כן, מצומצמת, כואבת, כאשר עם ישראל בגלות. לא יכול להתגלות בשלמות. וכאשר יש קיבוץ עם אל השם יתברך, כאשר הציבור מתפלל. דבר זה מציאה מפיזור ישראל אשר הם תגורים בין האומות. והוא נחשב פדיון מבין האומות כאשר הם מתאספים אל השם יתברך לתפילתו. ובזה הם יוצאים מן הפיזור. כי כאשר ישראל הם בין האומות, מאף הם אלף ביחד, שהם פזורים בין האומות. אמנם כאשר הם מתפללים עם הציבור, והם מתאספים ומתקבצים אל השם, זהו יציאה מרשות האומות, והתעלות מתוכם אל השם. וזה שנקרא פודה ישראל מן האומות. מה הכוונה? בואו נראה. אנחנו מדברים פה על מצב, הוא אומר שזה גם חשוב מאוד מאוד לימים, זה לא רק בגלות. נתחיל ממה ש... מהפשט, כן? כשעם ישראל נמצא בגלות, אז הם פזורים מן האומות. והפיזור הזה אומר המערה זה משהו מהותי. כי גם אם יהיו אלף ביחד, קהילה מאוד גדולה ואלה, זה עדיין קהילה של פרטים שהם עבודים בין האומות. קצת כמו במשל של המפתח שראינו, כשיש חשש שהמפתח ילך לאיבוד עם הארמון הגדול הזה. ובגלות עם ישראל כאילו מאבד את הטבע הלאומי שלו. ועיקר החידוש של עם ישראל זה בטבע הלאומי שלו. כולנו כאחד באופן. וכשאנחנו פרטים, אנחנו ממש כאילו, יש לזה גם ערך, כן, מנסים כפרטים, להעלות השם, אבל זה מאוד מאוד מצומצם, זה בטל, זה כאילו הולך לאיבוד בתוך המנטליות התרבותית הכללית של הגויים. מה עושה תפילה בציבור? תפילה בציבור מזכירה לנו שיש לנו ערך ציבורי אלוקי. ערך ציבורי אלוקי. הממד האלוקי שלנו הוא לא מתחיל מהפרטים שלנו. לא בגלל שזה צדיק והוא אומר כאלה מצוות מיוחדות וזאת היא בעלת תפילה מיוחדת. זה לא נקודת החידוש של עם ישראל. נקודת החידוש של עם ישראל מתחילה בציבורים אשר בחר בנו מכל העמים. קודם הוא בחר בעם, עם שלם שנושא בתוכו לשם השם. מה שקראנו קודם, שיתף שמו בשם, זה לא נאמר על פלוני ועל מום. זה נאמר על כלל ישראל. רק כלל ישראל נושא בתוכו את השכינה, רק כלל ישראל נושא בתוכו את שם השם. אנחנו זוכים, כל אחד מאיתנו, להיות איברים של כלל ישראל, זו זכות גדולה. כיוון שכלל ישראל יש בו שם השם, ממילא גם בי השם השם באופן פרטי. ממילא אם אני אהיה יותר צדיק, אני יותר ירחיב את הופעת כלל ישראל. אבל זה מתחיל מכלל ישראל. אנחנו כל אחד זוכים, הזכות הכי גדולה שלנו בחיים, זה אנחנו איברים של כלל ישראל. אחר כותב גם באחד האגרות, הוא מביא איתן הזה לאליהו, מפחיד, שאומר, מה איתן אני עליי? אחד איש, אחד אישה, אחד גוי, אחד עם ישראל. לפי מעשיו שם שמיים שאומרים, כי בכל המדרש משווה בין עם ישראל לאומות, בין... מה זה השוואה? אנחנו מבינים שיש הבדל עצום בין ישראל לאומות. אומר הרב, כי המדרש בא לטלטל אותנו ולהגיד לנו, אם היינו בלי כלל ישראל, היינו נידונים כפרטים, שום הבדל. החידוש שלנו זה לא בצדקות הפרטית שלנו, אלא הפוך, הצדקות הפרטית שלנו היא בגלל שאנחנו יונקים מצדקות הפרטית. מהמרגילה הכללית ששם השם מופיע מכלל ישראל, זכינו להיות דברים של הדבר הזה של כלל ישראל. ממילא כלל ישראל נושם בתוכנו ולכן זורם בעורקנו, ממילא אנחנו זוכים גם להוציא את זה לפועל ולהיות צדיקים מכוח האומה הצדיקה. זה החידוש של המהר"ל, זה חידוש מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב, זה המהר"ל הולך ובונה את זה בשנת הפרקים האלה, י"ד י"ד, שיתף שמו בשם, בשמם זה על כלל ישראל. ומתוך כלל ישראל יש גם ערך לפרטים, גם לפרטים מתמוננים, וזוכים להיות הופעה יקרה של כלל ישראל. כשאנחנו באומות, אנחנו מתפזרים, ואז זה נחשב שהקדוש ברוך הוא גם כן לא מופיע. שם השם לא מופיע. כי אין את החידוש של עם ישראל, שזה הופעתו כציבור, הופעתו ככלל. תפילה בציבור היא התחלת הזיכרון לדבר הזה. שהערך שלנו, הערך האלוקי שלנו, הוא מופיע בנו כציבור. כן? שם השם מופיע כציבור. וככל ובוודאי יש כן, עדה זה הופעת שכינה של השרה, התחלה של ציבור, וככל שהציבור יותר גדול, עד שכל כלל ישראל כולו שישים ריבו, כך שם השם יותר יופיע. ולכן עניין, תפילה בציבור, היא מעוררת אותנו לייחודיות הישראלית שלה, שהיא תמומה, שהיא כציבור. עם זו בחרתי לי ולתי לספר. רק עם שלם מופיע ומספר את תהילת השם. ולכן זה, אומר המהר"ל, זה מוציא אותנו מהמלך. למרות שגם כפרטים, הנה אנחנו שונים, אנחנו מקיימים מצוות, אבל זה לא החיים של עם ישראל. זה לא המדרגה של שם השם של עם ישראל. מאוד מאוד רחוק ודעתי. ולכן, כשעם ישראל מתפלל, יכול לראות, כמו שאומר המהר"ל, אלף אנשים ביחד, זה אותו ציבור. אבל תפילה ביחד, זה מבטא שהמימד האלוקי שלנו הוא בציבוריות שלנו. ואז זה מרומם אותם מלהיות פרטים ללהיות מחוברים לחיות הגדולה של כלל ישראל. והחיות הגדולה של כלל ישראל כבר מרימה אותנו למדרגה שהיא מעל מוכר. יכול להיות שאנחנו עדיין בגלות, אבל נפשית, מנטלית, אנחנו כבר התחלנו לגרום לגאולה. גאולה זה לחיות את עצמנו כעם ששם השם חי בקרבו, זה גאולה. לחיות את עצמנו כעם ששם השם חי בקרבו, זה המהות, המהות של גאולה. זה הרבה שלבים. איך אפשר להתחיל לחיות את זה, להתחיל להתרומם לזה? תפילה בציבור, היא מרימה אותנו לתובנה הזאת. שהערך האלוקי שלנו הוא בציבוריות שלנו. ואז זה ודאי מעורר את המוטיבציה לגלות את הערך האלוקי הציבורי שלנו בשלמותו, כל אחד בארץ.
אבל
כשיש
מחלוקות
וכשהארץ
הציבור לא מתפשר,
אז ציבור, איך כתוב ראשי תיבות, נכון, צדיקים ונונים ורשעים. ציבור יש בו מחלוקות. ציבור יש בו גם שבטים. לכתחילה יש בו שבטים. לכתחילה יש בו כהנים לויים ישראל. לכתחילה יש בו סוגים וגוונים שונים. וגוונים שונים בהכרח זה גם אומר שיהיו ברורים ויהיו מחלוקות. וזה בסופו של דבר יהיה לטובה. אני יודע חכמים מרבים שלום במחלוקות. אם נדע שבסוף, מתוך ומעל כל הרחוקות, הכל מגיע מהמימד הכללי שלנו ומתאסף עם המימד הכללי שלנו. אם נדע שהמחוקות אין עניין לייצר פירודים, אלא לייצר ברורים יותר עמוקים של הזרמים השונים בעם ישראל, איך בסוף הכל מתעקד ועונה יותר כוח, כן? ועם ישראל יותר, מקבל יותר עושר מזה שיש לו שבט כזה ושבט כזה ושבט, גם אם יש, כן, הילה לשמה יחבור. הרבה טוב לעם ישראל בשווי שלו. בתנאי שיודעים שבסוף אנחנו כך. ושכל הערך הוא בסוף בא, כולנו כאחד באופניך. זה ברור עצום, כשאנחנו חייבים כל הזמן לעשות אותו, כל הזמן להתרוממת. שאחדות בעם ישראל, מצד אחד זה לא אחידות, זה לא לבטל את כל המחלוקות, מצד שני, זה צורך קיומי, זה כל הערך האלוקי שלנו מתגלה באחדות הזאת, בגילוי הזה של... שם השם, עד עם אחד, כל אחד בארץ. וזה מלחמה גדולה. כשעם ישראל הוא בארצו ומופיע ושישים ריבו, כן, זכינו יום העצמאות לחזור ולחיות תנועה שלמה בארצה, קודם כל, האחדות הזאת נמצאת בנשמתנו. אנחנו צריכים לחשוף אותה גם בפסיכולוגיה הציבורית שלנו. אבל קודם כל צריך לדעת, זה נולד בנו כבר שם השם, שזה דבר עצום. שם השם הגאולי נולד באדם ישראל. מדרגת כלל ישראל מתחילה להופיע. זה כל ה... גודל המשגב הזה של אלוקות חיה ברומה מתחיל להופיע. עכשיו ניקח ברורים לגלות את זה. כל אחד הזה, ויכול שנעבור שלבים של דורים לא פשוטים ופעודיים, אבל זה בפנים. זה נמצא בפנים, עכשיו זה צריך להתגלות בגרורי החיים שלנו במדינת ישראל. כן, אבל זה בחידוש השם אחר לגמרי, זה הופעת שם השם אחר לגמרי. עם ישראל חי, כן, עם ישראל חי. כלל ישראל חי, זה אומר אלוקות חיה, יש פה, עכשיו צריך לברר אותה, להבין אותה, לחלוק בה כדי להגיע לאמת גדולה ושלמה שאוחזת בכל הדעות ובכל הגוונים ומחברת את הכל להופעת של השם בבית מקדש אחד שיש בו סנהדרין שמחברת את כל הגוונים בעם ישראל להופעה רוחנית אחת. הרבה שלבים יהיה בתהליך, אבל קודם כל הנשמה הכללית של עם ישראל חי. זה שמיים בארץ, זאת אומרת שם השם מופיע בתוכנו, הכלליות שלנו. בסדר, לכן התפילה בציבור היא, גם כשאנחנו בגלות, היא מכילה לתת לנו את החינוך הזה, את הריח הזה, שישאוף כל הזמן להופעה הציבורית שלנו. כן? מתוך כך, כמו שאמרנו, ההופעה הציבורית זה לא מחיקה של הדברים השונים. וגם, גם יהיה איזה מקום, אבל שנבין שהערך הוא קודם כל להופעת שם השם על כלל ישראל. כן? זה עיקר עניין. תמיד הרצוג שאני אומר ש... כל המטרה שלנו בפרטים זה להרים את עם ישראל למקומו המיועד. אם אני חושב שעם ישראל לא מתאים לפי הפרטים השנים בספר, אז אני כתרגע ושונא אותו, ואולי, לא יודע, אז אני לא מבין. כל ענייני זה להיות עבד העם קדוש, כמו שהרב הוא קרא לעצמו באימון, עבד העם קדוש של אדמת קודש. לפעמים בעוצמה, לפעמים אפילו בגערה, כן, לפעמים בתוכחה, אבל בסוף, הקדוש הוא ברא בעם ישראל, לא באנו בפרטים. אנחנו נבחרים כפרטים כחלק מהאומה הישראלית, זוכרים לערך הגדול הזה, להיות חלק מהאומה הישראלית. וכל הזמן הציפייה היא לרומם את עם ישראל מקומו. וכל אחד עודים, כל הפנים במופלא הזה אחד עודים. וכל הזמן תחילה שלנו לעורר את כנסת ישראל לגדולתה. נערי נעפר, נקיבי דגי פרטך עמי. בא אחרי חצמו עניי עמי, כנסת ישראל החיה, וככל שתתעורר, תתנער מעפרה, ותתרומם מי יותר, אז עניי עמי, כולנו נוכל לספוג ממנה את האורה הגדול. אז אנחנו כפרטים נהיינו לרומם את האומה למקום הגדול שלנו, בשם השם שנקרא לה. אז אומר לנו מדובר על זה, זה החינוך של תפילה וציבור. כן? תפילה וציבור מחנך אותנו, לשם השם מוכרע עלינו, כאום. וזה לרומם אותנו מהגלות, לרומם אותנו מהשיפוט של הגלות, אל להיות ברשות עצמנו, להיות ברשות הגודל השלם שלנו. ועוד יש להם התרוממות והתעלות מן האומות, על ידי גלות חסדים. המדרש הרי אמר, כשהקדוש ברוך הוא מתעלה מהגלות, השכינה מתעלה מהגלות בזכות שלוש דברים, שלושה דברים. עסק בתורה, גלות חסדים ותפילה בציבור. אז תפילה בציבור, זה דיברנו, עכשיו הוא עובר לדבר על דברים אחרים. יש התרוממות גם על ידי גלות חסדים. כי על ידי גלות חסדים האדם מתרומם. והדבר הזה יש ראיות ברורות, בכתיב צדקה תרומם גוי. ועוד כתיב הולך צדקות דובר מישרים. הוא מרומם משכון, מצודת צלעים מסגרו. וכל הדברים האלה, כי גלות חסד בגלל אברהם, שנקרא אברהם, אברהם, שהיה מתעלה על כל אדם בשביל מידה הזאת. למה פה גלות חסדים היא מוציאה את השכינה מהגלות? גלות חסדים יש בה שני מימדים. יש בה מימד אחד, שהוא באמת מיטיב עם, עם אותו מישהו שצריך עכשיו עזרה, כן, או ברפואה, או בעזרה, או בנתינה וכו'. אז ודאי שזה, כשאני בא לגמור חסדים, אז כל המעיין שלי זה להרבות אותו ולראות מה, איך אני יכול להיכנס איתו ולעזור, שם אני נמצא. אבל בלי לשים לב, מי שיותר מקבל מהגלות חסדים זה הגומל חסדים. לא רק הנגמר. הגומל חסדים הוא עצמו מתרומם על ידי גלות החסדים למדרגה מאוד מאוד גדולה ועצית. אז הוא לא, ודאי שאם אנחנו נגמול חסדים כדי להתרומם, אז הרסנו את כל העניין. נכון, כל העניין של גלות חסדים זה לא להסתכל על עצמי, אלא להסתכל על הזולת ולתת ולהעניק. ולכאוב עם השם ולהעניק כל מקום שאני יכול עם כל... אבל גמילות חסדים מרוממת בצורה מאוד מאוד אצילית את הגומל החסדים. כתוב בפסוק, צדקה תרומם גוי. גוי את עם ישראל. צדקה מרוממת אותך. כי היא מעניקה, היא מבטאת מדרגת חיים אחרת לגמרי. יש מדרגת חיים שעניינה הלקיחה, האגואיסטים. לרוב, רוב בני אדם, שיגיעו למדרגה הזאת, זו המדרגה הטבעית. זו מדרגה שקיימת גם במדרגות המציאות היותר נמוכות מהאדם. וגם באדם, הרצון לקחת, הרצון לדאוג לעצמו. זה בעצם הטבע. כל הטבע פועל על פי הרצון הזה. בלי זה, כל העולם לא היה מתקיים. כל יצור דואג לעצמו, ומי יהיו דואג לקיים. וככה העולם מתקיים, ושזה איזו חוקיות כזאת של... פיצוי בין הגורמים שונים בטבע, אבל בסוף, כל גורם בטבע, הצמחים עוסקים בלקחת שמש, לבדוק לעצמם למגננה, ומצמיחים כוסים כזה שלא יאכלו אותם יותר מדי וכו'. ובעלי חיים עוסקים גם בכל אחד להגן על עצמו, לטרוף את השני, וגם השני עושה, וכו', ופתאום, התנועה הכי מרכזית בעולם היא התנועה של לקיחה, של דאגה לעצמו. התנועה הכי מרכזית בעולם הטבע, לא בעולם. אבל התנועה המרכזית של עם ישראל היא התנועה הפוכה, היא התנועה של הנתינה. מאיפה זה בא? הרי זה נגד הטבע העולמי הזה של הלקיחה. זה בא מהמימד האלוקי. המימד האלוקי, הקדוש ברוך הוא נותן. מה הוא עקום, הכתב החלום, חלום, תחת, דרך הטוב והיטיב. וכשאנחנו פוגשים בתוכנו את המקום של הנתינה, של החסד, של הראייה החוצה, בזה אנחנו פוגשים בתוכנו את המימד האלוקי. ובעם ישראל, הכוח הזה הוא כוח יותר מרכזי מהכוח של הלקיחה, שזה חידוש. ובזה מתבטאת האלוקיות שלנו, משהו לא נורמלי כזה, שהנתינה אצלנו היא לפני הלקיחה. לא בצד הפרקטי, זה דבר מאוד חשוב להסביר. לפעמים בצד הפרקטי אני צריך לקחת לפני שאני נותן. אם אני לא אקח לעצמי, אני לא אוכל לתת. נכון, אם אני בסמרטוט כזה ואני רק אתן ואתן ואתן, אני בסוף אקרוס. נכון? אז לפעמים בצד הפרקטי צריך לקחת לפני שנותנים. אבל בצד המהותי אנחנו נותנים לפני שאנחנו נותנים. וגם כשאנחנו לוקחים זה בשביל זה. בצד המהותי, הנתינה היא המקום שבו מתנגנת בנו זהות החיים היותר עמוקה, והיותר משמח. יותר משמח. ולכן אצלנו החינוך של ילדינו הוא בציורים האלו של אברהם, אבינו שיושב פתח האוהל ומחפש למי הנס. או של רבקה שהולכת ורצה להשקות את הגמלים ואת העבר. זה הציור שדרכו ילד וילדה בעם ישראל מקבלים ונושמים את הזהות המהותית שלנו בתור עם ישראל. צדקה תרומם בוז. אנחנו מתרוממים לעצמנו והלוחיות שבאנו על ידי מידת החסד. לכן אברהם אבינו, שהוא השורש של העבוד, השורש של כל עם ישראל, מידת החסד, וגם בכך חותמים, מגן אברהם, זאת אומרת, הכל מתחיל בחסד, זה נגמר בחסד, תורת חסד הראשונה. הנתינה והחסד והטוב הם הביטוי של המדינה הלכית שבתוכן. כך גם הרב מגדיר באורות. נכון, שהרב שם מדבר באורות ישראל על הכנסת ישראל, שעליה דיברנו קודם, כלומר, מה האופי שלה, אז הוא מציין שם שני דברים, זה בשני פסקאות. אחד זה כלום משל אלוקים, והשני זה חפץ ההטבה. חפץ ההטבה ואין שום הגבלה, לא בכמות הניצבים ולא באיכותו של הטוב, זהו חפצה, או לא זוכר את הביטוי של משל הרב, זה עומר החיים של כנסת ישראל. רצון אלוקים בלי הגבלה. בלי הגבלה, לא בכמות הטוב ולא באיכות המתאבים. האברהמיות הזאת, מידת החסד, מידת הנתינה והטוב, זה אופי החיים של עם ישראל, וזה מבטא את האלוקיות שלנו. כן? המימד הזה. שכמו שאמרנו, זו תנועת נפש הופכית מאשר התנועה הטבעית, כן, של העולם. אז לכן, דווקא גילוי חסדים מרוממת את עם ישראל מהאומות. כשאנחנו שוקעים באומות, אנחנו שוקעים במנטליות של האומות, מתגברת גם בנו הנטייה האגואיסטית יותר מנטיית החסד. וגם אנחנו, בגמות טבעית, בגלות, עוסקים בלשרוד, עוסקים לעבור את היום, לדאוג לעצמנו, אחרת אנחנו לא נפתח. אבל משהו בגן היותר טבעי ויותר עמוק שלנו, הוא רדום. אז יש שם חסד פרטי, יש שם מידה יותר מצומצמת. כשמתעלים למידת החסד, רגע, אני לא רוצה לעשות בחיים האלה, גם אם קשה לי, אבל אין חיים בלי חסד, לא משנה מה, אני רוצה איך לחיות את החסד. אולי אני לא יכול לתת כסף, אני אתן דברים אחרים. אני אתן עזרה, אני אתן חיוך, אני אתן... אין בלי נתינה. נתינה זה ככה אני מתרומם לעצמי, ככה אני מתרומם לזרם החיים יותר עמוק שלי. כשעם ישראל מתרומם לגמילות חסד, או, הנה, הישראלים שבאנו, להגיד. ולכן, זה דבר שני שהמדרש אומר, שמרומם אותנו מהגלות הגדולה. כן? א', תפילה בציבור, התובנה שהערך שלנו זה כעם קודם כל, כציבור, וגן הנתינה, גן החסד. הוא מתעורר, זאת אומרת שעם ישראל יוצא מהגויים, יוצא מהשפלות האגואיסטית למקום היותר עצמי שלו, של מידת החסד. אז זו הנקודה השנייה של גילוי חסד. בסדר? לכן הוא אומר, דקת אברהם גוי, כי מיוט חסד מידת אברהם, שהיה אברהם, הוא התרומם מהאומות, בזכות מה הוא התרומם מהאומות? בזכות המידה הזאת של החסד. הייתי אומר שאברהם היה גם ראש המאמינים, נכון? הוא היה ראש המאמינים והוא היה מידת החסד. וזה בדיוק משני הדברים שהרב אומר לכנסת ישראל, הכלות נפשן אלוקים והנתינה. כי החסד הוא מתרגם, זה שיש בקשת אלוקות, מתי בקשת האלוקות שלנו עם לב מידע שאנחנו חיים על זה? כשאנחנו בעצמנו הולכים להיות כמו האלוקים. אנחנו רוצים להיטיב, רוצים לתת, רוצים להיות גורמי חסדים, סימן שהאלוקות כבר חיה בתוכם. היא לא רק איזה משהו דתי, היא משהו שחי בנו. כן? כי אם אני באמת חי את קרבת השם, אז השם כבר מפקה בתוכי. ממילא המידה הכי בסיסית של הקדוש ברוך הוא, שזה הנתינה, חיה גם לי. אני נעשה דומה לו. אז זה סימן שהוא חי בי. כן? מה הוא החום? אתה החום. בסדר? אוקיי. והדבר השלישי שם במדרש זה תורה, נכון? אמרנו, תפילה בציבור, מילות חסד ותורה. כן, שכזה, אומרים לנו פה ככה, תפילת כיוון משולשת, כן, איך לחיות את הישראליות שבאנו בצורה המיטבית. התפילה בציבור, דהיינו החיבור לכלל ישראל, הבנה שבצד המוכנים אנחנו מחוברים לכלל ישראל, שזה מקור האלוקות שלנו. שתיים זה מילות חסדים. שלוש, טוב. אומר המהר"ל, ועוד צריך יותר התחוממות עד שהוא מתעלה מבין מדרגת המורות לצאת חוץ לרשות המורות, וזהו על ידי הטוב שלו. שהתורה מתעלה על הכל, כמו שאמרו חכמים בברייתא, דשנו כל העוסק מתעלה. מי שעוסק בתורה מתעלה. שנאמר, ומנחליאל במות. נחליאל זה נחלת התורה, במות, מרימה אותנו על הבמה, מרימה אותנו על מדרגה עליונה. וכל אלו ג' דברים, התעלות ממדרגה למדרגה, עד היציאה מרשות האומות בהתעלות הזאת. ולכך אמר כל העוסק בתורה ובזיהוי חסדים מתפלל עם הציבור, כאילו גדעו לי ולבניי מבין האומות. כאשר יש כאן התעלות מן האומות, כי על ידי התורה, ועל ידי גדעו חסדים, יש לאדם התעלות עד למעלה. התורה בעצם היא, ודאי שהיא השלמה ואולי הנשמה של שני הדברים הקודמים, של התפילה לציבור ושל ושל עימות חסדים, מכיוון שהתורה מבטאת את הנשמה של כל זה. מתוך איזו תפיסת עולם, זה לא רק עימות חסדים, נקודתית כזאת, שאדם ככה פתאום קיבל איזה רעיון כזה, או זה עושה לו טובה ללב, לראות, זה נובע מתפיסת עולם, נובע מהשקפה אחרת על המציאות, זה נובע ממגמה אדירה שיש לעולם הזה. העולם הוא לא סתם אוסף של פרטים שאיכשהו התקבצו להם ביחד, וכל אחד מנסה לשרוד פה. יש פה מגמה גדולה, יש פה אמת גדולה, פה רוממות גדולה. זה הנשמה של כל הדבר הזה, התורה. התורה היא נשמת כל המגמה האלוקית בעולם. יש לאדם התרוממות כזאת, פתאום להבין את העולם, לא בתור אוסף של דברים מקומיים, אלא בתור עולם עם מגמה גדולה, עם אמת גדולה, ממילא, מתוך כך זה מתבטא, הייתי אומר, בכלל ישראל, כתובת של המגמה הזאת, ומתבטא בגן של הגמילות חסדים, כן, במידה הזאת של המדינה, לאהבה, אהבת החסד. בסדר? אז אלה שלושת המימדים שביחד ביחד בונים בנו את אותה ישראליות כללית, ציבורית, עם המימד של הגמילות החסדים, שמחבר אותנו לגמלת השם ומוציאה אותנו מהשיקול של הגלות, להבין את ערכינו בעמק. טוב, אז אני רק אקרא, אנחנו ממש כבר בסדר, אז נסיים את הפרק. לרמנו חכמים דבר הרבה שמור נדרש, ששני דברים הם ביד ימינו של הקדוש ברוך הוא. התורה וגמילות חסדים. תורה דכתיב מימינו יש לאד למו, גמילות חסדים דכתיב צדק מלאי מניחה. וכל עניין זה לגלות על אלו זה דברים, כי על ידם האדם מתחיל למעלה. ולכך המימינו. כי עדיין היה בימינית יש בה התעלות, כמו שדארנו לפני זה לכתיב ימין השם עורמה. האדם מתעלה על ידי שני הדברים אלו שהם בידים. כאשר הוא מתפעל מהציבור, בזה יש לו קיבוץ מין רשות הרבה. וזהו גם כן פדיון השכינה, כי עם ישראל וגם איתם. בפירוש זה נכבד מאוד כאשר תבין אותו על המקור, כי יש כאן התעלות עד שמתעלים ישראל עד עולם העליון, עד שאין לו התעלות על זה. כל מקום מתאר לך, כי השם יתברך עם ישראל בגלות, ואין פירוש כלל בגלות. והוא שמע לאבותינו ולנו, עד כי יבוא גואלנו. טוב. תודה רבה.